ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
הוא גם למד גבולוגיה, מתי? לא הרבה. והייחוס הכפול הזה הוא לא רק כפילות בעניין המשפחתי, אלא זה גם כפילות בתפיסת העולם שלו, מכיוון שהרב קוק הושפע משני העולמות הללו יחד. והחידה הגדולה היא מה בדיוק המשמעות של העולם שלו. אז הוא נשען גם על אלה וגם על אלה, אבל אני כבר יכול לומר מראש, המטרה שלנו היא להוכיח שהרב קוק חיבר את שני העולמות הללו, אבל החיבור של שני העולמות הללו זה לא כמו שהרב נריה כותב באחד המקומות, שבמשך השבוע היה ליטאי, ובשבת קודש, כן, הוא היה שר זמירות שבת כמו חסיד. זה נכון, אבל זה לא רק זה. כן, זה משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב, ובעצם אנחנו שואפים להגיע לאיזה מין מצב כזה של להראות שהרב קוק כבר יצר איזה עולם שלישי בעצם. זה לא סתם לקח קצת מפה וקצת משם ועשה ערבב, אלא הערבוב הזה יצר דבר חדש. והדבר החדש הזה הוא נקרא לו הציונות הדתית, ההשקפה שאנחנו הולכים לאורה, כן, בישיבות שלנו. ויותר מזה, דרך אגב, הרב בתחילת עדר היקר, מכירים אחד הספרים שלו, השם שלו הוא על שם האדרת, כן, החותנו. זה נקרא עדר היקר, אבל הספר לא קשור לאדרת, רק הפתיחה שלו זה הספד על האדרת כזה, דברי שבח על האדרת, אבל כל שאר הספר זה רעיונות כלליים. על כל פנים, שם הוא כותב בפתיחה, זה נקרא, הפתיחה נקראת מעט צורי, אם תראו את זה פעם. הוא אומר שהעולם, דיברנו על העולם המכני, על העולם הריאלי, כן, כבר הגיע מזמן למסקנה ששני כוחות שנפגשים אחד עם השני, פלוס ומינוס, הם לא יוצרים שלילה, אלא יוצרים משהו חיובי, כן, חיבור, כן. אבל הרב קוק מקונן על זה, למה בעולם הרוח עדיין לא הגיעו למסקנה הזאת שפלוס ומינוס, כן, לא חייבים בהכרח להיות אויבים אחד אל השני, אלא אלף ומשלימים אחד את השני ויוצרים איזה כוח מחודש. בעצם מה שהוא כותב שם בפתיחה שלו במעט צורי, זה מה שאנחנו רוצים בעזרת השם לעשות פה, ולהראות מה משמעות החיבור הזה של שני העולמות הללו, ומה נוצר בסופו של שהרב קוק יצק לתוך העולם שלו גם את העולם החסידי וגם את העולם המתנגדי, מה נוצר מהדבר הזה. עכשיו יש כמה דברים שאני רוצה להסביר באיזה שלבים אנחנו נלך. שלב ראשון, היות ואנחנו רוצים לעשות עבודה יסודית כמה שאפשר, אנחנו חייבים ללמוד מה זה העולם, מה זה עולמו של רב חיים מוולוז'ין. האמת היא שיש פרק עוד קודם לרב חיים מוולוז'ין בתנועת המוסר. אתם יודעים, באופן כללי בעולם המתנגדי מדברים על שלושה שלבים. שלב א' זה הגאון מווילנה. הגאון מווילנה הידוע בהתנגדות שלו לחסידות וכו'. שלב ב' רב חיים מוולוז'ין. רב חיים מוולוז'ין הקים את ישיבת וולוז'ין. תלמידו, אחד מגדולי תלמידיו של הגאון. ולא רק שהוא הקים את הישיבה, הוא כבר מיעט בהתנגחות וההתנצחות עם החסידות, בהתקפות על החסידות. הוא כבר הבין שאין טעם להילחם נגדם, מכיוון שככל שנלחמו יותר נגד החסידות, החסידות הלכה וגדלה ונתרחבה והתפשטה יותר ויותר, והיא הפכה להיות התנועה הכי גדולה ברחבי מזרח אירופה. אז רב חיים הבין שאין טעם להמשיך עם המלחמות האלה, אבל הוא מעביר את הוויכוח לספר. כי חוץ מזה שהוא הקים את ישיבת וולוז'ין, הוא גם כותב ספר, נפש החיים. יצא לכם פעם לעיין אפילו במקצתו? אז ספר נפש החיים מבחינתנו הוא מאוד חשוב, כי בספר נפש החיים הוא מציג מהי השקפת החסידות ומה יש לו להגיד נגד זה. זאת אומרת, הוא מעביר את הוויכוח עם החסידות מהפסים הפוליטיים החברתיים, כן? של חרמות ונידויים והתקפות והלשנות. אתם יודעים שהיו הלשנות הדדיות. כמה אדמו"רים של החסידים נכנסו לבית כלא בגלל הלשנות של החסידים לשלטונות, ולהפך, גם החסידים היו מלשינים על המתנגדים. רב חיים מבין, אין טעם למלחמה הזאת, אבל הוא מעביר את זה לפסים של ספר. כן? הוא מכניס את הוויכוח לתוך ספר. ובספר נפש החיים, שהוא ספר שנכתב בראש ובראשונה בשביל ללמד על גודל ועוצם, המשמעות של לימוד תורה, המשמעות של המצוות, של התפילה וכו'. זה ברור שזה המטרה המרכזית של הספר, אבל בתוך הספר הוא משלב כמה פרקים שבהם הוא מסביר מה אומרת החסידות ומה יש לי נגד החסידות. והוא הולך לשורש של המחלוקת המחלוקת היא מתחילה מקבלת הארי, איך לקבל את קבלת הארי, כן? איך לתפוס את קבלת הארי. המחלוקת היא מאוד מאוד בעומק, כן? ולכן הוא כבר לא מדבר על ויכוחים, הוא לא מדבר על מלחמות. הוא אומר, אני רוצה להביא את הדברים על השולחן ולהבין מה קורה פה. למה אנחנו מתנגדים אליהם? מה הם טוענים ומה יש לנו לומר נגדם? ואיך הכל משתלשל מקבלת הארי, אתם מבינים? שלב שלישי בעולם המתנגדי זה תנועת המוסר של רבי ישראל מסלנט. מה הוסיפה תנועת המוסר? תנועת המוסר הכניסה, רבי ישראל מסלנט הגיע למסקנה של לימוד תורה במובן המצומצם שלו, של שס, כן, לימוד שס, פלפול, עיון, קיוט וכו', הוא לא מספיק בשביל לבצר את האדם בפני היצרים שלו, בפני ההתנהגות החברתית שלו, של בן אדם לחברו. חסר מרכיב נפשי שנקרא, שפונה יותר אל הרגש, כן, המרכיב האמוציונלי. כי לימוד תורה, כמו שהיה קיים, שייסד אותו רבי חיים מוולוז'ין, ישיבת וולוז'ין, הוא מושתת כל כולו על מה? תלמד תורה, תעיין בתורה, תעמיק בתורה. התורה תפתור לך את כל הבעיות בחיים, התורה תהפוך אותך להיות בן אדם מוסרי יותר, שפחות נכשל בעבירות וכו' וכו'. בא רבי ישראל מסלנט בתקופה יותר מאוחרת, הוא אומר, איננו רואות שזה לא עובד. רואים הרבה תלמידי חכמים שהם לא מתנהגים טוב בין אדם לחברו, שהם לא שהם נכשלים בכל מיני, לכן הוא מגיע למסקנה שצריך להכניס מימד נוסף של המוסר, כן, שפונה אל הרגש, לא רק אל השכל, כן. אדם צריך להחדיר לעצמו את ההכרה של החובה שלו בעולם שלו, הזהירות מאחת, כן, טיפח מאוד את היסוד הזה של גן עדן, של גיהנום וכולי, כן, שאדם, להפוך את האדם להיות ירא חד, להיות ירא שמיים. זה מה שמכניס רבי ישראל מסלנט, ובמידה מסוימת הוא מקצין עוד יותר את התפיסה המתנגדית. מקצין מצד אחד, אבל מצד שני אפשר לראות אותו כמשהו שדי דומה לחסידות. הרי גם החסידות הכניסה רגש, נכון? אבל יש הבדל גדול בין הרגש של החסידות לבין הרגש של תנועת המוסר. זה רגש של דרך האהבה של החסידות, והרגש שמכניס רבי ישראל מסלנט זה רגש של דרך היראה, יראת העונש. רבי ישראל לא מנע את עצמו מלדבר על שכר ועונש, מלחנך את האדם לעבוד בשביל שכר ועונש. שאלו אותו פעם, איך אתה עושה דבר כזה? הגמרא מגנה עבודה כזאת. שהגמרא קוראת למי שהפורשים מאהבה פורשים מאירה, זאת אומרת אלה שפורשים מעבירות בגלל אהבת השכר או עירת העונש, הגמרא אומרת מבלי עולם. ואז שאלו אותו, איך אתה משתית את העיקרון החינוכי שלך על שכר ועונש? אז הוא אמר, תראו, בדורות ראשונים היה המוח שלהם גדול וכו' וכו', אז יכלו לעבוד את הקדוש ברוך הוא מתוך אהבה, מתוך אקסטזה, מתוך התלהבות. בדורות שלנו, כן, ליבם קשה כצור החלמי, שאומר הלב קשה כאבן, אתה מדבר אל בן אדם, אתה לא יכול להזיז אותו, כן, בן אדם עקשן, מתבצר בתוך היצרים שלו, בתוך האגו שלו, ואי אפשר להזיז אותו. אז עבודת האהבה היא כבר לא מתאימה לדורנו. הדבר היחיד שיכול לזעזע בן אדם, יכול לחנך אותו, כן, יכול להוציא אותו מהסחף של ענייני העולם הזה וכולי, זה להקות על הראש שלו ולהחדיר לו כל הזמן את התודעה הזאת של דדה לך, יש גן עדן ויש גיהנום ויש שכר ועונש. זה הדבר היחיד שיכול לזעזע את האדם ולתקן אותו. במילים אחרות הוא אומר, אני מעדיף או הכל או לא כלום. זאת אומרת, אני לא, ודאי שהדרך המשובחת היא דרך החסידות, דרך האהבה, אבל אם אנחנו רואים שאין סיכוי להגיע למצב הזה, אז יותר טוב להישאר, לפחות להביא את האדם, לחנך אותו להיות ירא שמיים. אז הוא לא יגיע לאהבת שמיים, מי יודע מה, במושגים של החסידות, אבל לפחות הוא לא ייקשל. וזה מה שהוא חורט על דגלו, אני רוצה לחנך את האדם לא להיקשל בחטא, להיות בן אדם כשר, בן אדם שלם, אתם מבינים? אז זה תנועת המוסר. זה שלושת השלבים. עכשיו, במקביל, גם בחסידות מדברים על תקופת הבעל שם טוב, תלמידי הבשט, ואחרי זה, כל תלמיד של, מי זה התלמיד הגדול של הבשט? זה המגיד ממזריץ', והוא גם העמיד הרבה תלמידים כבר, הבשט היו לו איזה 60 תלמידים, המגיד היו לו 300 תלמידים, אבל הנקודה המיוחדת היא שמהמגיד יצאו גדולי האדמו"רים שיסדו שושלות אחרי זה, שהקימו חצרות. למשל, האדמו"ר מחב"ד, תלמיד של המגיד ממזריץ', רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, רבי זושה, רבי אלימלך מליז'נסק, רבי אהרון מקרלין, רבי נחמן מנדל מויטבסק, כן, כל אחד כשלעצמו פשוט המרכז היה במזריץ', כולם הסתופפו סביבו, אבל כל אחד הלך לעיר שלו והקים שם חצר, וככה חסידות הלכה והתרחבה והתפשטה. זאת אומרת, החצרות החסידיות, תופעה הזאת היא דור שלישי אחרי הבשט, המגיד, ואז החצרות, ברור, וככה החסידות הלכה והתרחבה והתפשטה יותר ויותר. בסדר? עיקר ההתנגדות דרך אגב לחסידות לא הייתה על הבעל שם טוב, אלא יותר מאוחר על המגיד. ומי עוד סבל מאוד מההתנגדות? האדמור הזקן מחב"ד. זה דור שני, דור שלישי, זה היה הדור שהיה תחת ההתקפות הקשות של הגאון מווילנה לתקופה, ברור. רב חיים מוולוז'ין, מבחינת השנים, אז אנחנו מדברים על המאה ה-18, לפני 200 שנה בערך, זה הבעל שם טוב. הבעל שם טוב נולד ב-1688, נפטר 1760. המגיד חי רק 13 שנים אחריו, הוא היה בן אדם חולה, הוא לא הריח ימים כל כך, אבל ב-13 שנים האלה הוא עשה את המהפכה הגדולה. תלמידיו הם כבר לקראת סוף המאה הזו, ברור. רב חיים מוולוז'ין זה כבר המאה הבאה. זאת אומרת, רב חיים מוולוז'ין הוא כבר אפילו לא בתקופה של המגיד ממזריץ', הוא בתקופה של הדור השלישי, הדור הרביעי, אתם מבינים? ככה זה עובד. תנועת המוסר זה באמצע המאה ה-19, משהו כזה. כן, אתם מבינים? אז ישיבת וולוז'ין הוקמה בתחילת המאה ה-19, 1902, נסגרה בגלל השלטונות, רצו שילמדו רוסית וילמדו שפות ולימודים כלליים, והם לא הסכימו ראשי הישיבה, אז הרוסים סגרו להם את הישיבה. ו-90 שנה עמדה הישיבה, נדמה לי, מ-1802 עד 1892, משהו כזה. אולי אני לא מדייק עד הסוף. אבל תנועת המוסר היא באיזשהו מקום באמצע, 1850. 1860, משהו כזה. הבנתם? זה מבחינת השנים. עכשיו, מה המטרה שלנו? בזה אני רוצה לסגור את המעגל פה. היות ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה, ואני אומר את זה עוד פעם, אני קובע את זה ואני מקווה שבעזרת השם נוכל להיווכח. אי אפשר להבין בצורה עמוקה ויסודית את הרב קוק אם לא מודעים מה זה חסידות קודם כל מצד אחד, ומה זה ההתנגדות מהצד השני. חייבים ללמוד כמה פרקים בנפש החיים. כדי לראות מה זה חסידות, קודם כל להבין מה זה חסידות, מה ההבדל בין החסידות למדינים, גם זה לא כל כך יודעים. אז מבחינתנו הכתובת הראשונה תהיה נפש החיים, כי דרך נפש החיים אנחנו נכיר את החסידות, איך שהוא מציג את החסידות ומה יש לו לומר כנגד החסידות. אחרי השלב הזה, ויכול להיות שהפרק הראשון אני עוד לא החלטתי, יכול להיות שההתחלה נתחיל עם תנועת המוסר, יכול להיות שלא, אולי נתחיל את זה עם רב חיים מוולוז'ין, כי תנועת המוסר זה בכל אופן איזה פרק או שניים. יש לכם עניין ללמוד קצת על תנועת המוסר, שזה קצת יפחה? אתם רוצים להקיף גם את זה? אז אם ככה אתם מרגישים, יש דברים מאוד מאוד חזקים. ואני דרך אגב תמיד אומר, השקפה שלי היא לקחת מכולם. מכל דבר אפשר ללמוד. יכול להיות שאנחנו לא בדיוק יכולים היום להיות מושפעים מבעלי המוסר. וזה לא אומר שלא צריך ללמוד אותם. כדאי לדעת מה קורה שם. כדאי גם ללמוד חסידות, וכדאי כמובן ללמוד את הרב קוק. אבל נקודת ההנחה שלנו היא שבשביל להבין טוב מה אומר כל אחד, אתה צריך גם להשוות. ובשביל להבין מה זה חסידים, אתה צריך להבין מה זה מתנגדים, ולהפך. ואחרי זה אנחנו מדברים על השלב שלנו. מתוך זה שאנחנו נבנה את היסודות, מה זה עולם המוסר, אחרי זה מה זה רב חיים מוולוז'ין, מה הוויכוח בין החסידים לבין המתנגדים, רק בשלב השלישי נוכל להגיע לרב קוק עצמו. וכשאנחנו נלמד את הרב קוק, ונלמד את זה מתוך הרקע הזה של חסידים ומתנגדים, ואנחנו נבחח לדעתי שבשביל להבין טוב את הרב קוק, חייבים לראות את המשולש הזה. כי אי אפשר להבין בצורה יסודית, בצורה מושלמת, את תורת הרב קוק, כי אני תמיד אומר, תורת הרב קוק זה לא רק מאמר הדור. היחס לחילוניים, כן חילוניים, לא חילוניים, כן. אני אוהב את החילוניים, אני לא אוהב אותם וכו'. הדור, דברים חשובים, מהלך האידאות. כן. היום, ברוב המקומות שמלמדים הרב קוק, מה מלמדים? מהלך האידאות, מלמדים מאמר הדור, ועוד מה מלמדים היום הרבה מאוד פופולרי. אין היה, כן, הפרשנות של הרב קוק על אגדות חז"ל, על ברכות ועל שבת, הכל חשוב, אבל אם אני רוצה להבין מה זה עולמו של הרב קוק, זה לא מספיק. זה ראייה מאוד מאוד מצומצמת, מאוד חלקית, כי זה לא סתם שאנשים, יש הרבה אנשים שאומרים, הרב קוק כבר לא מדבר אליי, למה? כי הוא אהב את החילונים. אני רואה היום מה החילונים עושים, מה הם גורמים וכו'. אז אני כבר לא מסכים איתו. הרב קוק אמר על הרצל שיש לו ניצוץ של משיח בן יוסף. אז הוא כבר לא מעניין אותי, אתם מבינים? למה קורה דבר כזה? למה אנשים מרגישים ככה ומפנים עורף לתורת הרב קוק ומוצאים את זה או בעולם הליטאי או בעולם החסידי או בצורה חרדית כזאת או אחרת? בגלל שהם לא למדו את תורת הרב קוק בצורה המושלמת, בצורה הרחבה, אלא מתוך צינור מאוד מאוד חלקי. כן חילונים, לא חילונים. ואז כשאתה רואה את המצב היום בשטח, 80 שנה כבר אחרי שהרב קוק נפטר, 90 שנה, כמה, כן? אז אתה אומר, נו, אז מה אם אתה יודע, הרב קוק נכשל, כל ההשקפה שלו לא הוכיחה את עצמה, נכון? זה הסיבה שבגללה אנשים לא כל כך מתקרבים ליהדות דרך תורת הרב קוק, כי זה לא כל כך נראה בשטח. למה? כי חושבים שכל תורת הרב קוק זה על חילוניים. הסנגוריה שלו על החילוניים. אנחנו נרצה להראות שזו תמונה מאוד מאוד מצומצמת, מאוד מאוד חלקית. יש פה משהו הרבה יותר רחב. וצריך לפרוס את כל התמונה. ובשביל לפרוס את כל התמונה, צריך את ההשוואה המשולשת הזאת, ברור. כן? כדי להבין שזה לא רק העניין של החילוניים. החילוניים זה רק חלק, זה פועל יוצא, זה תוצאה, אבל זה מתחיל ממשהו הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב, ברור. עכשיו, אז במילים אחרות, אם נתחיל בתנועת המוסר, פרק או שניים, אחרי זה נעבור ליום חיים מבולוז'י, נפש החיים, ונלמד מתוך נפש החיים על החסידות, אחרי זה נוכל להיכנס לחכם ממד על החסידות, מהחסידות עצבה, ואנחנו מרשים לעצמנו לקחת מכמה ספרי חסידות, כי יש מכנה משותף בין כל החסידים, למרות שיש הבדלים בין חצרות חסידיות, אבל יש משהו משותף לכל החצרות כולם. במיוחד ביחס לעולם המתנגדים, ברור שכולם משותפים פה וכולם מאוחדים. לכן אנחנו יכולים לדבר על החסידות כמקשה אחת, ברור? אז אחרי שנלמד על החסידות מתוך נפש החיים, נלמד על זה מתוך החסידות עצמה. ורק אז נגיע לרב קוק. ואנחנו נלמד את הרב קוק על הרקע של כל ההקדמות הללו. אבל זה יהיה השלב הראשון. בעזרת השם, השלב השני, אנחנו רוצים לקחת את הדברים לכיוון ההיסטורי הריאלי, דהיינו הציונות. ואת כל המהלך הזה שאנחנו רוצים לבנות, של היסודות, המשולשים הללו, אנחנו רוצים לקחת בשלב מתקדם יותר לציונות. למה הרב קוק עשה את החיבור לציונות, ולמה החסידים לא התחברו ולא מתנגדים. אנחנו נרצה להראות שהכל תלוי קשור ליסודות שאנחנו נלמד.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.